אנחנו מתחילים מצד יהיה עמוד ב'. אני עשיתי טבלה על הדברים שלמדנו אתמול, שגם עומדים כבסיס למה שלומדים היום, אז נחזור על זה קצת בקצרה, לגבי מה שסיימנו אתמול. אמר רבא, 5 מידות בכלי חרס. אוקיי? אז כאן סידרתי, גודל הנקב, כמה גודל הנקב, עכשיו יש 2 עניינים שאנחנו מתווכחים. אוקיי? כאילו שיש, לא מתווכחים, יש 2 עניינים שמדברים על הכלי חרס. יש שאלה לגבי הכלי בעצמו, האם הכלי מקבל תשומה או לא מקבל תשומה, ואז אנחנו שואלים, קודם כל, האם זה נחשב כלי? ברגע שזה נחשב כלי, זה אומר שזה מקבל תשומה, כן? ברגע שאנחנו אומרים, הנקב מספיק גדול שזה כבר לא כלי, אז זה כבר ניתר, כאילו זה לא מקבל תשומה, וגם אפשר אולי להגיד, גם למדנו עם כלי חרש, ששבירתן זוהי טהרתן, אז ברגע שזה נשבר, אם יש כלי, מבינים משני אופנים. אחד, האם זה ראוי לקבל תשומה בכלל? אז אם הנקב כל כך גדול שזה לא נחשב כלי, אז זה כבר לא מקבל תשומה. וגם כלי חרס, אין לכלי חרס טיהור במקווה. אז מה, אומרים שבירתן זוהי טהרתן? ואז יש קצת פיקוח, האם זה אומר שבעצם יש בעצם דרך לטהר את זה בשבירה, או האם אומרים, האם שבירתן זוהי טהרתן, זה אומר, רק אם שוברים את זה, כאילו אין לזה טהרה. אבל מה שאפשר להבין, שבירתן זוהי טהרתן, שאם הכלי כן נטמע, ואז פתאום יש נקב כל כך גדול, אז זה כבר לא נחשב כלי, אפשר להגיד שזה טהור כבר. כאילו השבר כלי הזה טהור. עכשיו, אם זה שבר כלי, אז מה אכפת לנו אם זה טהור? כי שבר כלי, כמו שדיברנו, הם היו מאוד, כן, recycling, מחזור היה מאוד נפוץ אז, כי לא הייתה להם ברירה. אז אם היה להם כלי עם נקב, אז היו משמשים בזה למשהו אחר. אז עכשיו, אז זה חלק אחד. האם הכלי נחשב, זה נחשב כלי לקבל תשומה או לא? ואז אם אנחנו שמים עציץ בתוך הכלי, האם הנקב מספיק גדול שזה נחשב מחובר לקרקע? ברגע שזה מחובר לקרקע, מה אמרנו? אם דבר מחובר לקרקע, אז זה לא אפשר, אי אפשר להכשיר את זה לקבל תשומה. אוקיי? אז אם ככה, זה גם שאלה לגבי גודל הנקב. אז נראה שהשירים ההתחלתיים אפילו לא מדברים על ההכשרת צבעים, כי ברור שזה נחשב תלוש וזה יכול להיות מוכשר לקבל תשומה, כי ברור אם זה ממש קטן אז זה לא יונק מהקרק. אז הראשון זה ניקב כמוציא משקה, נלך לפי, זה רק חזרה לתמול, נלך לפי הטבלה. אם זה כמוציא משקה שקצת יורד מזה, אז הדבר היחיד שזה לא ראוי זה לגיסטר, נכון? שדיברנו אם יש תליפה, okay, אז שמים גיסטרה, עכשיו מי, אף אחד לא, גיסטרה זה שבר כלי. אז אם יש לי כלי, בוא נקפוץ לבא, ניקב ככונס משקה. יש לי כלי לכנס משקה, דיברנו על מי חטאת, נכון? אז עכשיו אומרים, זה כלי ראוי למי חטאת, למה? כי אם יש קצת לי, קצת יורד מזה, אז שמים גיסטרה מתחת, כאילו הגיסטרה בא לדליפה מתוך כלי או דליפה בכל מקום. אבל בעצם, אף אחד לא היה שם שבר כלי עם חור ועוד שבר כלי מתחת. כאילו דבר כזה לא עושים. אז ברגע שיש שבר כלי עם קצת משהו מטפטף, אז כבר לא משמשים בזה, כי זה בא כל הרעיון של הגיסטרה, זה לסוף דברים שמטפטפים. אז לא שמים גיסטרה מתחת גיסטרה. ולכן, אם זה גיסטרה הדבר הזה, ויש נקב כמוציא משקה, אז זה כבר טהור, זה לא נחשב כלי. אבל זה עדיין נחשב כלי לקבל מומי חטאת, כי אם יש בזה חור קטן, אז ישימו גיסטרה מתחת לאסוף את מה שיורד מזה, כי זה לא ממש מספיק רציני. ניקב ככונס משקה, אבל אם זה כבר גדול ששמים את זה בתוך מים ומים נכנסים, אז זה כבר לא יכול להיות טהור מלקדש בו מי חטאת, זה כבר לא נחשב למי חטאת, זה כבר לא כלי ראוי, אבל זה עדיין מספיק קטן, הגמרא, זה עדיין מספיק קטן, שאם יש בזה עציץ, אז אנחנו לא מחשיבים את זה כמחובר לקרקע, כי הנקב מאוד קטן, ועדיין זה נחשב תלוש. אם זה שורש קטן, אז אומרים שזה עדיין נחשב כלי לקבל בו זיתים, כי זה לא מספיק גדול, ואם כן, אוקיי? כאן רואים שורש קטן זה פחות מזית, אוקיי? אז בגלל זה, אוקיי, וכאן אנחנו בעצם לומדים, ונראה את זה אחר כך שמישהו חולק, שהגודל שזה יחשב כלי לאופן שימושי, זה שהנקב לא מספיק גדול כמו זית. אם זה פחות מזית, אנחנו אומרים, בוא נגיד, הכלי הסטנדרטי זה כלי שמחזיק זיתים. אוקיי? ואם כן, אם הנקב לא כגודל זית, אז זה כבר נחשב כלי. אבל תחור מלכשיר בו זרעים. ברגע שיש נקב גודל של שורש קטן, כבר אנחנו אומרים זה מחובר לקרקע, כי השורש יכול לנוק מהקרקע, ואפילו אם זה, השורש לא עומד ממש ליד הנקב, עדיין זה מספיק גדול שהשורש יכול לנוק מהקרקע. נראה אחר כך שיש ויכוח על זה. לא כולם מסכימים בגודל הזה לעניין הזה, זה התור האחרון שעוד לא איתנו, אבל כרגע זה איפה שאנחנו. נקב כמוציא זיתים, אז כבר אומרים זה לא כלי. זה לא מקבל תשומעה, אבל אם זה כלי שאני ספציפית משתמשת לרימונים, אז אפשר לחשוב את זה ככלי, אבל אם זה כלי בלי כלום, בלי שם מיוחד, אז גודל זיתים זה כבר פותר את הכלי. עכשיו למדנו, אם זכור לכם במקומות אחרים, שזה דווקא גודל רימון, הדבר הזה. כדי שמסבירים ששם דיברנו על כלי עץ ודברים אחרים. כלי עץ זה כלי חשוב שמשתמשים להמון דברים וגם לרימונים. כלי חרס, בדרך כלל כנראה לא היו משתמשים לרימונים, ולכן הכלי הסטנדרטי, כאילו הגודל הסטנדרטי לכלי חרס זה זית. אז רואים גם, הגודל של הנקבים גם משתנה בין, כן ראיתי אחד מהסברים שכלי עץ זה כלי מאוד חשוב. בגלל שזה מאוד חשוב, אז מה זה אומר שזה מאוד חשוב? כי כל העניין של המחזור שדיברנו הרבה על זה. אם זה כלי מאוד חשוב, אז ברגע שיש נקב, אנחנו לא זורקים את זה. נכון? כלי חרס לא היה כל כך חשוב. ברגע שיש גודל כזה, כן, זה כמו דברים בבית, נכון? לפעמים יש משהו בסדר, לא נזרוק את זה, נכון? אבל אם זה לא חשוב כל כך, אז נזרוק את זה. לפעמים חושבים, אולי יש לי שימוש אחר. אז אם זה כלי עץ, אנחנו מחפשים שימושים אחרים ושומרים על זה. אבל אם זה כלי חרס, ברגע שזה גודל זית, זה לא כל כך שימושי, כן? כמה אנשים באמת משתמשים ברימונים, בדברים בגודל הזה, אז זורקים את זה. או כאילו זה, שוב, אם בדרך כלל אנשים לא מחשיבים את זה, אז זה כבר אומר שזה לא כלי. אבל אם זה ספציפית היה לרימונים, אז זה ככה. וניקב כמוציא רימונים, תורם מכלום. כאילו גם ברור שזה מחובר לקרקע, וגם לגבי זה לא נחשב כלי. אפילו אם זה מיוחד לרימונים, אז במיוחד ברגע שזה מוציא רימונים, אז זה לא נחשב. אבל יש הלכה מיוחדת שאם הוא כך תמיד פתיל עליו עד שיפחת רובו. Okay, בזה סיימנו, שאם בעצם, okay, וכאן אפשר להסביר את זה גם בצורה שעד שזה באמת נשבר, אפשר להסביר שזה נשבר לחצי, או באמת יש נקב מאוד מאוד גדול, נכון שהכלי כמעט ולא שימושי בכלל, אז ברגע כן, אם יש תמיד פתיל, מה אמרנו, אם זה מכסה ומכסה מאוד טוב, אז התומעה לא יכולה להיכנס דרך האוויר של הכלי. אבל ברגע שיש נקב מאוד גדול, או כאן, או בצד בוא נגיד, או כאן, כאילו הכלי נראה ככה, נכון? זה ככה, וזה ממש נשבר רוב, אוקיי? אז אומרים שזה כבר, התומעה כן יכול להיכנס. בדרך כלל אנחנו אומרים, הכלי נכנס דרך האוויר מהפתח, ולא מהנקב. אם כן, הנקב כל כך גדול, אז שפחת רובו. עכשיו יהיה לנו קצת דיון על זה עכשיו. אוקיי, נמשיך הלאה. אנחנו 5 שורות מלמטה. אמר רב אסי, שמעתי כלי חרס שירו כמוציא רימון. הוא אומר, לא כמו שאמרתי לפני 2 דקות, שהגודל הסטנדרטי לכלי חרס, ברגע שיש גודל פתח, הנקב של זית, זה כבר לא נחשב כלי. לא, הוא אומר, זה כמוציא רימון. אז עכשיו למרות שרבא חולק עליו, נכון? כי רבא אמר שזה דווקא נקב כמוציא זית. אז רבא מנסה להצדיק ולהסביר את רב אסי. שמה לא שמעת אלא במוקף צמיד פתיל. אולי כוונת רב אסי שאם זה כלי עם נקב כגודל רימון, אז זה כבר, מה יהיה? הוא לא אומר שזה תמור מלקבל תשומעה, כן? אם זה, כן. יש גודל רימון, אוקיי? בוא נגיד שזה רימון. עד עכשיו דיברנו שזה פתוח, נכון? והוא אומר, ברגע שזה גודל רימון זה לא נחשב כלי. רבא אומר, אולי התכוונת שכשיש צמיד פתיל עליו ויש מכסה מאוד טוב ויש גודל רימון, אולי הכוונה שלך שהתומעה נכנסת דרך הגודל של הרימון, אוקיי? עכשיו זה קצת קשה שרבא מסביר ככה, למה? כי רבא בעצמו הסביר לפני 2 דקות שנקב כגודל רימון לא מכניס תומעה, נכון? נקב רק עד שיפחת רובו, נכון? אז איך רב הבא במסביר רב אסי? רב אסי בא ואומר, בכלי חרס הגודל זה רימון כדי לא לחשב כלי. עכשיו בא רב אבל לא מבין את זה, כי הוא חושב שהגודל זה זית. אז הוא אומר, אולי התכוונת שכשיש צמר פתיל ומכסה מאוד טוב, ברגע שיש נקב של גודל רימון, הטומאה נכנסת דרך הנקב. Okay? עכשיו, הגמרא שואלת מיידי. והרבה הוא דאמר, הרי אתה הוא זה שאמר, דמוקף צמי פתיל עד שיפחת רובו. שזה רק עובד, לא כשיש גודל רימון, אלא רק כשזה נפחת רובו. כן, בואו נפחת, נפחת רובו. זה מקרה, בואו נגיד שנפחת רובו, אז התשומה נכנסת, אבל לא כגודל רימון. אז איך אתה מנסה להסביר את רב אסי, שברגע שיש נקב כגודל רימון, אז התשומה נכנסת דרך הנקב, נכון? אוקיי, אז מצד אחד יש לנו שני מאמרים של רבא, וזה נצטרך, כן? מצד אחד רבא אומר, כשיש נקב של גודל רימון, שוב, כדי להסביר את רב אסי, אבל עדיין, למה הוא יגיד משהו שמנגד למה שהוא חושב? אז הוא אומר, כי הוא גם מנסה להציג את רב אסי לעומת דעותיו. אז מצד אחד הוא אומר שברגע שיש נקב כגודל רימון, התשומה נכנסת דרך הנקב. במקום אחר הוא אמר שרק כשנפחת רובו התשומה נכנסת דרך הנקב. כן, מבינים? זה הסתירה ברב. אוקיי? שבמקום אחד רימונים, גודל רימון, התשומה נכנסת. אם יש צמיד פתיל עליו, ובמקום אחר רק אם נפחת רובו. אז עכשיו אם יסבירו, לא קשה. הברב רבי, הבזוטרי. אחד מדובר בכלים גדולים, ואחד בכלים קטנים. אוקיי, זה נשמע מאוד טוב, אבל יש מחלוקת בין רש"י לתוספות, איזה מהם הגדול ואיזה מהם הקטן, אוקיי? בסדר? אז אף אחד לא יודע מה זה זה ומה זה זה. אז בואו נראה. רש"י מסביר, אוקיי, שמתי את זה בדף, אוקיי? רש"י מסביר שצמי פתיל מציל עד שיפחת רובו, כאן זה מדובר בכלי גדול, אוקיי? מה שמסביר, בכלי גדול צריך שיפחת רובו, למה? כי גודל רימון זה לא מספיק בכלי גדול, כדי שהתומעה ייכנס. אבל בכלי קטן, גודל רימון זה כבר משמעותי מספיק, אוקיי? בואו נגיד, אפילו אם זה לא רוב, זה עדיין מספיק שאפשר לתומעה להיכנס, אוקיי? אז זה דעת רש"י, אוקיי? שזה בכלי קטן, אז גודל רימון זה מספיק. בכלי גדול צריך שנפחת רובו. עכשיו, תוספות לא כל כך אוהבים את זה, כי תוספות אומרים, אבל אתה לא מסביר לי מה זה כלי קטן, מה זה כלי גדול, איך אנחנו כאילו, לא מקבלים את זה. אז תוספות אומר שזה דווקא ההפך. אוקיי? בכלי קטן, אוקיי? כלי, עכשיו, מה העניין עם כלי קטן? עד שיפחת רובו. עכשיו, בכלי קטן, אוקיי, בואו נעשה ציור לפי המידות, אוקיי? בואו נעשה... כן, אז רק שנייה, כלי שרובו...
אם הכלי כל כך קטן,
זה
לא יכול להיות
פתוח כרימון. נכון, אוקיי. אם זה כלי קטן, אוקיי, אז כלי שרובו, כן, הרימון, שרובו פחות מגודל רימון, כן, כלי כזה, אפילו אם נפחת רובו, אוקיי, אפילו אם... זה העניין. הרימון זה מאוד גדול, נכון? בכלי קטן, הרימון זה יותר גדול מנפחת רובו. אז במקרה כזה... זה עד שיפחת רובו, שזה אפילו פחות מרימון, אוקיי? זה החידוש שלו. שאפילו אם זה היה פתח פחות מרימון, זה יכול להיות עדיין, התשומה יכולה להיכנס, כי הרוב זה פחות מרימון. ואז גם תוספות עוזר, כי אז אנחנו מבינים גם מה הגודל של הכלי. כי יודעים, הגודל של הכלי, כלי קטן, זה כשהרוב זה פחות מ... כן, אפשר להגיד זה ככה. הרוב פחות מגודל רימון, נכון? אוקיי, אפשר להסביר ככה, ואז זה יותר גם משמעותי מבחינת לדעת מה הפרקטי. ואז בכלי גדול, וכאן זה מעניין, אפילו אם גודל של רימון זה לא רוב הכלי, זה מספיק גדול, בכלי גדול, הגודל של רימון זה מספיק גדול לתומה להיכנס. אפילו אם, ואני חושבת שזה מה שהפריע לרש"י, שהוא לא רצה ללכת בגישה הזאת, כי יוצא לפי זה, מה שלמדנו קודם, שעד שיפחת רובו, זה לא כל כך משמעותי. השיעור היותר גדול זה תמיד הגודל של רימון. ואז כאילו, זה לא... אנחנו הולכים כאן, עד עכשיו אמרנו שזה לא כל כך נכנס דרך נקב, אלא כן, הנקב ממש גדול. אבל בכלי גדול, שהפרופורציונלי, כן? הרימון זה לא כל כך גדול בכלי גדול. אבל לפי זה, זה מספיק גדול, לפי הדעה הזאת, לפי תוספות, שהתומה כן נכנסת דרך הנקב. והרוב זה רק חידוש כשזה ממש כלי קטן. בגודל של רימון יותר גדול, אז אפילו רוב זה מספיק. אז זה גישה אחרת, כאילו עד עכשיו למדנו שצמי פתיל ממש מציל, אלא אם כן יש נקב ממש גדול. עכשיו תוספות מבין את זה קצת אחר. שהשיעור הזה זה לא כל כך. אוקיי, אמר רב אסי, שונים כלי חרס שירו בכונס משקה. אוקיי, אז עכשיו הוא אומר שכלי חרס, אוקיי, מתי זה נחשב כמבוטל, שירו בכונס משקה. ולא אמרו מוציא משקה אלא לעניין גיסרה. השיעור הראשון הוא לא חולק. הוא בעצם אומר, השיעור הראשון לכלי להיות טהורה, לקבל תרומה, זה בעצם שיעור ככונס משקה. למה? זה מה שראינו. כי ניקב כמוציא משקה, זה רק לגיסרה, לא לכלי ממש, זה שבר כלי. Right? אז לא אמרו מוציא משקה אלא לעניין גיסרה בלבד. אוקיי, זה חוזר על מה שאמרנו. עכשיו מסבירים מי טיימה. אמר רזוצ'ו, למה מוציא משקה מטמא גיסרה? אז אמר מרזוטו ברד רב נחל, לפי שאין אומרים הבי גיסטרה לגיסטרה, מה שאמרתי קודם. אף אחד, אם שמים משהו לקבל דליפה מכלי אחר, אז לא מביאים שבר כלי ועוד שבר כלי, כי ברגע שיש נקב, כבר לא משתמשים בזה. אמר אולה, פליגה בתרי אמוראי, במערבה. כי בארץ ישראל, זה מערבה, שני אמוראים חלקו בעניין ההכשיר לקבל זרעים, וזה מה שיש בטבלה שלכם בתור הכי שמאלי. כי יש מחלוקת אמוראים לגבי הכשרת זרעים. מתי העציץ נקוב, מתי הנקב מספיק גדול שאנחנו אומרים שזה כבר מחובר לקרקע. אז הוא מסביר כאן, רבי יוסי ורבי אבי ורבי יוסי בר זבדה. שני רבי יוסי חלקו, okay, לא יודעים מי אמר מה. אחד אמר כמוציא רימון, ואחד אמר כשורש קטן. Okay, בטבלה שלנו אנחנו אמרנו לפי רבה, זה ניקב כשורש קטן. Okay? אבל כאן רואים שיש עוד אמורה שסובר שזה עד שזה נקב כמוציא רימון, זה לא נחשב מחובר לקרקע. רק כשהנקב כל כך גדול. וסימנך, איך אנחנו זוכרים? מה הבעיה כאן? רואים כאן שיש להם דעה אמצעית, כן? שורש קטן זה שיעור הכי קטן האפשרי, כן? כי לפני זה ברור לכולם שאם זה כונס משקה זה לא נחשב מחובר לקרקע. אז אומרים, השיעור הכי קטן שאפשרי זה שורש קטן, הבינוני זה זיתים, והשלישי זה רימונים. אז כאן זה מעניין, בדרך כלל כשיש מחלוקת, אנחנו אומרים, אוקיי, בדרך כלל זה אחד חולה על משהו ש... כאילו, היינו חושבים שזה היה שורש קטן בזיתים, נכון? או אם היו שלושה, אז אחד אומר שורש קטן, אחד אומר זיתים, אחד אומר רימונים. אז כאן הסימן לזכור את המחלוקת, שהמחלוקת דווקא לא הייתה בזיתים, זה הפסוק, אחד המרבה ואחד המבית, אוקיי? שאחד נוקט בגישה הכי קטנה, כאילו בשיעור הכי קטן, ואחד נוקט בשיעור הכי גדול, אוקיי? ברור שיש עוד כמה שיעורים, אבל השיעורים האלה לא רלוונטיים, כי אף אחד לא חושב שזה רלוונטי. אז השיעורים שמדברים עליהם זה השורש קטן, זיתים ורימונים, וזה דרך לזכור שהם לא סברו בכלל על הזיתים, אוקיי? אחד המרבה ואחד המבית. אמר רב חנינא בר כהנא משמיד רבי אליעזר, כלי חרס שיעורו כמציא זיתים. אוקיי, okay, הוא אומר, כמו שרב אמר בעצם, שכלי חרס ברגע שזה מוציא זיתים, זה כבר שורש הנקב של גודל זיתים, זה כבר לא אפשר לקבל תרומה. ומר קשי שברי דרבה מסיים במשמי דרב אלעזר, והרי הן ככלי גללים וכלי אבנים וכלי אדמה שהם מקבלים תרומה לא מדברי תורה ולא מדברי סופרים. אוקיי, okay, אז הוא מזכיר שהכלים האלו ברגע שיש להם גודל של זית, הם כבר נחשבים כמו כל שאר הכלים שהם, כאילו, הכלים... כלים אחרים שבקטגוריה שלא מקבלים תרומה. אבן, כלי גללים זה שעשויים הקקי שיוצא מהבהמות. היו עושים כלים איתם. אז הדברים האלה לא מקבלים תרומה, גם כלי אדמה. ולעניין צמי פתיל, וההלכה לגבי צמי פתיל, כמו שרב אמר, עד שיפחית רובו. אוקיי? שוב, זה מחלוקת איך אנחנו מבינים את זה, אם מדובר בכלי גדול, כלי קטן. אוקיי. טוב, הגרון על החמצניע, עכשיו אנחנו מתכתבים לפרק הבא, שזה פרק האחרון שלנו בעניין של הוצאה, אוקיי? אנחנו מפרק ראשון, ואז עשינו קצת, עזבנו את הנושא של הוצאה, ואז חזרנו לזה, אנחנו כמה פרקים ממש בעניינים של הוצאה, אז זה הפרק האחרון. עכשיו מגיעים לדין הזורק, אוקיי? מי שזורק... שתדעו שאין, כמו שכל הזמן, יש פטור אבל אסור. כאילו שאל תחשבו שאולי מדרבנן זה כן מקבל תרומה, אז הבעל למדנו גם אין תרומה מדרבנן בכלל. כי היינו אומרים, תמיד, יש לנו חששות. אולי, נכון שנגעתי בכלי הזה ויש נקב, זה מדאורייתא, זה לא נחשב כלי, אבל אולי מדרבנן גזרו שזה כן מקבל תשומה. אז רצו להדגיש שכך נראה לי, כאילו אני לא רואה סיבה אחרת. נכון, שזה לא, נכון. את צודקת שלא אומרים את זה הרבה, לא רצו להדגיש שדברים כאלה פשוט לא מקבלים תשומה בכלל, אולי אנשים גם חששו. כן, כי תחשבו, דיברנו על זה, שזה היה חלק מהחיים שלהם. כל העניינים של תשומה וטהרה, כל הזמן, מה נוגעים, מה זה, אז אולי רצו לחשוש ולהגיד, אולי זה כן מקבל תשומה. אז הם רצו להגיד, לא, אין בזה בכלל. עכשיו, אולי, עכשיו נדבר על כל מיני דברים. יש לנו הזורק. אוקיי? מי שזורק כלי, אולי הוא לא נחשב כמי שמעביר כלי, נכון? זריקה, כן, זה סוג אחר של, של העברה, נכון? אז אולי אפשר להגיד שהזורק. אז כאן בא להדגיש לנו הזורק מרשות היחיד לרשות הרבים, מרשות הרבים לרשות היחיד חייב. אוקיי? כאילו הזורק, הדין זה כמו ה... המוציא, okay? למרות שנראה, אולי יש קצת הבדל. מרשות היחיד לרשות היחיד ורשות הרבים באמצע, רבי עקיבא מחייב החכמים פותחים. Okay? נדבר על זה יותר בהמשך, אבל למדנו כבר, נכון? מישהו זורק משהו, כן? אם מישהו הולך דרך רשות הרבים, מרשות היחיד לרשות היחיד, כן? דיברנו גם כל העניין, אם זה רשות, בוא נחזור על כמה דברים כלליים לגבי רשויות. יש לנו רשות הרבים. רשות הרבים זה משהו כאילו רחבה, גדולה, אם גם לפי חלק מהדעות חייבים 60 ריבו אנשים לעבור שם בתוך יום. גם זה מפולש משני הצדדים, זה פתוח, זה לא נסגר באיזשהו שלב. זה... ואז אומרים, אבל רשות הרבים זה רק עד 10 טפחים. בגובה, כבר משהו גבוה בתוך רשות הרבים, יותר גבוה מ10 טפחים, זה כבר נקרא מקום פטור. Okay? רשות היחיד הולך עד לשמיים, okay? אז זה כבר, יש בזה דינים שונים מרשות הרבים. אז השאלה כאן זה אם אני מעבירה משהו מרשות היחיד לרשות היחיד, שזה לא אסור מדאורייתא להעביר חפץ מרשות היחיד לרשות היחיד, רק מרשות היחיד לרשות הרבים ומרשות הרבים לרשות היחיד. אז אם אני מעבירה את זה ואני זורקת, אז בדרך כלל זורקים זה מעל 10 טפחים. ואם אני הולכת, אז דיברנו שיש דעות שאומרים ברגע שאני מעבירה את זה בעצמי, עמידה כמי שהונחה אדם, זה כאילו הנחתי את זה ברשות הרבים, ואז כדי, גם שנחזור על זה, כדי להיות חייבת בפעולה של הוצאה, צריך עקירה והנחה. אז צריכים להניח את זה ברשות הרבים בגובה של מתחת ל10 טפחים. אז אומרים שאם זה ביד שלי, ואם אני, אז ברגע שאני הולכת, זה כאילו הנחתי את זה. אז אם יש רשות הרבים באמצע ואני הולכת עם זה, אז אני חייבת. אבל אם, ובמיוחד גם אם עברתי 400 רשות הרבים, זה עניין אחר. כאילו אם, בוא נגיד שכאן רשות הרבים היה פחות מ400. השטח כאן. זאת שזה גם קשה, זה בדיוק יכול להיות.
יש מקום בין
בניינים. לא, האמת היא אולי זה גם יכול להיות, כי אפילו אם העברתי 400 רשות הרבים, עדיין אני צריכה להניח את זה. בסוף ה-400 אני צריכה לעשות הנחה. כאילו אחרי ה-400 כדי להתחייב. אז שוב, אז אומרים, אם אומרים, רואים אותי כאילו אני הנחתי, אז בסדר, כאילו זה שאני מחזיקה. אבל אם זורקים, בכלל לא הייתה הנחה ברשות הרבים. נכון? זה לא הונח בכלל, זה רק באוויר של הרבים. ואולי נגיד גם שזה באוויר של, זה למעלה מיהיו טפחים, אז בכלל, זה אפילו לא רשות הרבים. אז זה כל מיני שאלות שעולים מתוך העניין הזה. אוקיי, אז רבי עקיבא מחייב החכמים פותרים. כיצד? עכשיו יש מחלוקות בגרסאות, האם באמת כיצד, זה, האם זה כיצד שמתייחס לבא, או האם המילה כיצד בכלל לא מופיע, לפי תוספות זה לא מופיע. אלא כתוב שתי גזוסטרות זו כנגד זו ברשות הרבים. אוקיי? מה זה גזוסטרה? בואו נראה בתמונה. גזוסטרה זה בעצם כמו בלקני כזה. אוקיי? איפה יש את זה? יש תמונה? אוקיי? יש כאן? כן, יש המושיט והזורק. אוקיי? אחד עומד ב... כן? תמיד הילדים אוהבים לעשות זה עם שכנים או משהו, כן? יש דרך להעביר את זה, זה מה שאמרת? זה בדיוק, נכון. אוקיי, שתי גזוסטרות זו כנגד זו ברשות הרבים. המושיט והזורק מזו לזו פטור. היו שתיהם בדיוטה אחת. המושיט חייב והזורק פטור. שכך הייתה עבודת הלוויים, שתי העגלות זו אחר זו ברשות הרבים, מושיטין הקרשים מזו לזו, אבל לא זורקים. Okay, כאן אנחנו חוזרים למה שאנחנו תמיד חוזרים, לעניין של, של המלאכה במשכן, איך עשו את זה, ובעצם אומרים שאיך היו עושים, אוקיי, okay, אני אצייר לכם תמונה כאן. המשכן היה כאן, אוקיי? Okay? משכן. עכשיו, היו עגלות, כן? כל ההוצאה היו שמים את הקשים והדברים בתוך העגלות. אז עכשיו היו מביאים מהמשכן לכאן, ומהעגלה הזאת היו מעבירים מהעגלה הזאת לכאן. לא היו מעבירים מכאן לכאן, אוקיי? Okay? זה לא היו עושים. אז אם כן, שני אנשים משני צידי רשות הרבים, אז על זה הם אומרים שרק המושיט חייב והזורק פטור. אוקיי? אבל, סליחה, שקט ישראל, לא, סליחה, תהיתי. דווקא במקרה הזה, שוברים לגמרי. אף אחד לא חושב שחייבים, כי זה לא היה הדרך שעשו את זה. אז אם יש רשות הרבים באמצע כאן, ברור שזה גם רשות הרבים, נכון? אבל זה הרחוב בעצם, ואם מושיטים מכאן לכאן, אז הוא פטור. אבל אם מושיטים מכאן לכאן, הוא חייב, אבל אם הוא זורק, הוא לא חייב. כי דווקא זריקה לא עשו. Okay, עכשיו, למה לא זרקו בקרשים במשכן? Okay, אז יש כל מיני דעות. Okay, אחד אומר, כן, אפשר להגיד, זה אותו שורש, שמתי לב. כובדם או כבודם, okay? או בגלל שהיו כבדים מדי ואי אפשר היה לזרוק אותם, או משום כבודם שזה לא מכובד, זה זלזול למשכן. Okay? זה, okay, נראה את כל הדברים האלה יותר לעומק, כשנגיע בקרה. Okay. מכתי זריקה, תולדה בהוצאה היא. האם, כן, הרי זה תולדה של הוצאה זריקה, נכון? אז אם נגיד שזה תולדה של הוצאה, אוקיי, מה השאלה כאן? הוצאה גופה, איך הכתיבה? איך אנחנו לומדים הוצאה מהתורה? איפה זה כתוב? עכשיו, זו שאלה מאוד מוזרה, אוקיי? אני לא אכנס לכל העניינים מבחינת הזמן, אבל זו שאלה מאוד מעניינת. אנחנו שואלים לכל המלאכות איפה זה כתוב בתורה, נכון? המלאכות לא כתובים בתורה, אוקיי? מצד שני, גם ראינו שכן שאלו לגבי קשירה, מה קשרו במשכן. אולי לא בדיוק בתורה, אבל שאלו איפה אנחנו מוצאים את המלאכה הזאת במשכן. אז אולי זו לא שאלה כל כך חזקה, אבל הפרשנים שואלים, מה בכלל כאן אצל הוצאה? Okay? התשובה הכי סטנדרטית שאפשר להגיד, ורואים את זה הרבה, שיש גישה שאומרת, הוצאה מלאכה גרועה. ראינו את זה בהתחלה, שבעצם הוצאה זה לא מלאכה ממש. אנחנו לא בונים משהו, אנחנו הוצאה, זה סוג קצת שונה של מלאכה. מלאכה מכל שאר המלאכות. ואם כן, זה מעניין שזה דווקא הוצאה זה מלאכה גרועה, לא, זה אומר שזה לא כל כך, כן, זה מסוג שונה, ועל אף כך הם הקדישו חלק רציני ממסכת שבת דווקא לנושא הזה. אולי בגלל זה, אני לא יודעת, אבל דווקא יש גישה שאומרים שהוצאה זה קצת שונה משאר המלאכות, ולכן בלי פסוק בתורה, איך אנחנו היינו לומדים את זה? כאילו רוצים ללמוד את המקור. עכשיו, גם זה מוזר, כי בדרך כלל אנחנו אומרים, איפה הוצאה? לא יצא איש ממקומו ביום השבת. שוב, זה לא בדיוק, זה יצור תחומים, אבל הרבה פעמים מקשרים את זה לכאן, וכאן לא עונים את זה. אז אני מעלה שאלות כאן יותר מעונה עליהם עכשיו. הוצאה גוף ההכתיבה. אמר רבי יוחנן, זה אמר קרא, ויצב משה ויעבירו כל במחנה. אוקיי, okay, עכשיו, מה המשך הפסוק? אוקיי, okay, מה הוא אמר להם? אוקיי, okay, אז אני אקרא את כל הפסוק. ויצב משה ויעבירו כל במחנה לאמור, איש ואישה אל יעשו עוד מלאכה לתרומת הקודש. אוקיי, okay, תפסיקו להביא דברים לבית המקדש, נכון? ויקלה עם מאבי והם יפסיקו להביא. Okay, עכשיו, איך למדנו את הפסוק הזה? כן, למדתם בעבר את הפסוק? אתם מכירים את הפסוק? למה הוא אמר להם להפסיק להביא? נכון, היה יותר מדי. לא קשור בכלל לעניין שבת. Okay, אז הגמרא תצטרך להסביר את זה. Okay, אז כאן הם מסבירים שבעצם זה המקור שאסור להביא, להכניס ולהוציא דברים. Okay, ויצא משה ויעבירו כל במחנה. משה חנה ויעתיב. איפה הוא היה יושב? במחנה לוויה. ומחנה לוויה רשות הרבים הווי. Okay, הוא היה ברשות הרבים. וכאמר לו לישראל, שהם גרים ברשות היחיד, כן, כל אחד במקום שלהם. לא תפיקו ותיתו, אל תוציאו ותביאו מרשות היחיד דידחו שלהם, לרשות הרבים. Okay? זה מה שהוא אמר. וממאי זה בשבת קי? זה אומר בחול קי, אולי הפסוק היה בחול. ומשום, כמו ששבי אמרה, תשלים על המלאכה. כן? שישלימו, עשו את כל מה, יביאו את כל מה שהיה צריכים להביא. כי דכתיב, כזו פסוק, והמלאכה הייתה דיין. וגומר. אז מה אומרים? גמר העברה מהעברה מיום הכיפורים. אוקיי, עושים גזירה שווה מיום הכיפורים, מה גזירה שווה? כתיב הכה, כאן כתוב, ויעבירו כל במחנה, וכתיב הטעם, ועברת שופר תשועה, בשנת היובל ביום הכיפורים, מעבירים שופר. מה להלם ביום אסור? אף כאן ביום אסור. אז כמו ששם זה היה ביום של איסור מלאכה, אז גם כאן זה היה באיסור מלאכה. עכשיו, אפילו נגיד שזה היה ביום של איסור מלאכה, עדיין זה לא אומר שזה הסיבה שהוא אמר להם להפסיק, אבל כאן זה מה שהגמרא לומדת מזה. אז עכשיו אומרים בסדר. אשכחן הוצאה, כי זה היה המקור להוצאה. עכשיו הם אומרים, אשכחן הוצאה, הכנסה מנהלן. זה אומר שאסור להוציא. כן, חפץ מהרשות, אבל הכנסה מנהלן, איך אנחנו יודעים שאסור לי להכניס, אם אני יושבת ברשות הרבים, בוא נגיד, ואני מכניסה משהו מרשות היחיד אליי, כאילו לא שאני מוציאה את זה, כן, אבל אני מכניסה את זה, אני עומדת ברשות הרבים, אני עומדת איפה שאני רוצה שהחפץ יהיה, ואני מכניסה את זה לתוך הרשות, אוקיי, כאילו דרך הדלת או משהו, אז מעניין שזה גם אסור, סברה היא, אוקיי, הם אומרים, זה מאוד הגיוני. מכתי מרשות לרשות הוא, כל העניין זה להעביר חפץ מרשות לרשות. מה לי הפוקה, מה לי יולי, מה משנה אם אני מוציאה את זה או מכניסה את זה. נכון? בסופו של דבר, המטרה היא אותה מטרה. אני מעבירה חפץ מרשות לרשות, לא משנה אם אני מוציאה, או אני מכניסה את זה אליי. מי הוא הוצאה? עכשיו אומרים, אוקיי, בסדר. אז עכשיו אנחנו הבנו שהוצאה זה האב מלאכה. הכנסה זה תולדה. כן, נגיד ככה, שהוצאה זה, כן, תמיד אומרים מה כתוב במשנה, 40 מלאכות, כן, מלאכות, 40 חסר אחד, אומרים, המוציא מרשות לרשות. אז הוצאה זה האב מלאכה. הכנסה זה התולדה. ומכתה, המחייב והמחייב, אז אם אני מחויב על הכנסה, ואני מחויב על הוצאה, נכון? הכנסה, ברור להם שהכנסה זה תולדה. כן, יש לנו אב מלאכה הוצאה, יש לנו תולדה הכנסה. אבל אמרנו עכשיו ששניהם אסורים. מה לי יולי, מה לי הפוקי, זה אותו דבר. אז אם זה אותו דבר, מה השאלה בעצם? מי הוא הוצאה אב, הכנסה תולדה, ומכתה, המחייב והמחייב, ובתוך שאני חייב גם בזה וגם בזה, עמי קרי להי אב, ועמי קרי להי תולדה. מה משנה אם נקרא לזה אב, נקרא לזה תולדה, מה אכפת לנו? זו שאלה שקשור לכל המלאכות בעצם, נכון? ונראה גם תשובות שדיברנו עליהן כבר. Okay, בשביל מה יש אבות, בשביל מה יש תולדות? הרי אם כל הדברים האלה אסורים באותה רמה, כן, כולם אסורים מדאורייתא, זה לא שתולדה זה רק אסור מדרבנן, אז בשביל מה יש את כל החילוק? נפקא מינה, אוקיי, okay, עכשיו יש בעצם שתי כוונות במפרשים מדברים שהשאלה... אפשר להסביר את השאלה בשני מובנים. אחד זה מה הנפקא מינה, כאילו מה ההבדל ההלכה אם נגיד שיש משהו שהוא אב, יש משהו שתולדה. אפשרות שנייה זה למה קוראים, כאילו איך אנחנו יודעים שאחד זה אב ואחד תולדה, כאילו מאיפה ההבחנה הזאת. כאילו נראה ששתי התשובות בעצם כל אחד מתייחס לתשוב, כאילו בסופו של דבר יהיה לנו תשובה לשניהם. אז מתחילים עם הנפקא מינה, כאילו מה הנפקא מינה ההלכה? דאי עבד שתי אבות פחדי הדדה, אי נמי שתי תולדות פחדי הדדה, מחייב תרתי. ועבד אב בתולדה דדה לא מחייב אל אחד. כן, למדנו את זה כבר, שעל כל אב מלאכה חייבים קורבן חטאת אחת. כן, ועכשיו זה לא מדובר שעשינו בבת אחת, אבל מדיברנו על שקדה, מה זה שקדה? אני שכחתי מה, יש שתי אפשרויות, שכחתי שהיום שבת, אבל ידעתי שהמלאכה אסורה, נכון? או ההפך. נזכרתי שהיום שבת ושכחתי שהמלאכה אסורה. עכשיו, מה זה נקרא בהלם אחד? אוקיי? נסברנו את זה כבר. שאני עושה פעולה כאן, אוקיי? אני לצורך העניין הוצאתי, אוקיי? אחר כך אני הכנסתי, בואו נגיד. אחר כך התברר לי, כן, כאן מעשה אחד, כאן מעשה בית, וכאן הבנתי שטעיתי, כאילו ששגגתי, אוקיי? כאן נודע לי, כן, נגיד זה במילים שלהם, בדרך כלל נודע לי, אוקיי? כאן נודע לי שעשיתי עבירה. אם נודע לי על מעשה אחד ומעשה שניים ואז נודע לי, אוקיי? אם זה הייתה אותו אב, או אותו או אב פלוס תולדה של אותו אב, אז אני חייבת רק חטאת אחת. אבל אם זה היה אב מלאכה אחד, וזה היה אב מלאכה שתיים, אז אני חייבת שתי חטאות. אם נודע לי באמצע, כאן, אוקיי?
אז אני חייבת להביא שתי חטאות בכל אופן. אני מביאה חטאת אחת על זה, ואז שכחתי ועשיתי עוד מעשה, ואז נודע לי, אז כל אחד נחשב בנפרד. אבל אם הם היו בהלם אחד, זה לא אומר שעשיתי כולם בבת אחת. Okay? אלא שעשיתי בשכחה אחת, שגגה אחת, אז אני רק מביאה אחת. אז זה החשיבות לעבוד בתולדות. צריכים לדעת מהם התולדות השייכים לכל האבות. אם כן, אני יודע כמה חטאות אני חייבת. זה לא כל כך עונה על השאלה ב-100%, כי מה משנה אם נקרא להכנסה אב או תולדה לפי זה, נכון? זה לא כל כך עונה לנו, זה רק אומר לנו שחשוב שנדע שההכנסה היא תולדה של ההוצאה, כדי שלא נחשוב, אולי זה העניין, שלא נחשוב שזה מלאכה נפרדת. כאילו אולי היינו חושבים, הוצאה מלאכה אחת, ההכנסה זה מלאכה אחרת. אז אולי זה הכוונה שלהם. אוקיי, אז שוב, אמרת כבר לאב, אמרת, נפקא מינה דאיה בית שתי אבות בהדי הדדי, אינה משתי תולדה בהדי הדדי מחייב תרתי, ויהיה בית אב בתולדה דדי לא מחייב אל אחד. ולרב אלעזר דמחייב התולדה במקום אב, אוקיי, הוא אומר שחייבים, כשיש תולדה של אב, חייבים שניהם. כאילו חייבים על התולדה וחייבים על האב, למרות שהם קשורים, אז אמרת קראו לאב, אמרת קראו לתולדה, אוקיי, וכאן במקום להגיד נפקא מינה, הוא יענה יותר לשאלה השנייה. מאיפה בכלל יש הרעיון של אב ותולדה? הך דהבי במשכן חשיבה קרי לאב. הך דלא הבי במשכן חשיבה לא קרי לאב. כאן יש מחלוקת איך להבין ויש מחלוקת בגרסאות כאן. האם זה הבי במשכן וחשיבה? האם מדובר שהמלאכה היא חשובה? כאילו, אם היה מלאכה לא כל כך חשובה במשכן, אז נקרא לזה תולדה. ואם היה מלאכה חשובה, אז קוראים לזה אב. או האם המובן... אם זה היה במשכן בכלל, אז קוראים לזה אב. אם זה לא היה במשכן בכלל, קוראים לזה תולדה. כאן יש מחלוקות בין המפרשים איך להבין. אבל הכוונה הבסיסית, כאילו מה שלפחות חשוב היה במשכן, כן, זה נקרא אב, ומה שלא, זה נקרא תולדה. אז זו שאלה יותר סמנטית, כן? מה נכנס לתוך הקטגוריה הזה, מה נכנס לתוך הקטגוריה הזה, ולי להגיד בעצם שיש נפקא מינה ביניהם. אוקיי. אינמי, אוקיי, עוד אפשרות, הך דכתיבה קרי אב, והי דלא כתיבה קרי תולדה. הך דכתיבה, שכחתי מה הכוונה כאן, מה שכתוב בתורה, אולי זה הכוונה, אבל לא כתוב בתורה כל הדברים. נכון, הוצאה כתוב בפסוק, אז אולי זה הכוונה, כן? שמה שכתוב, לפחות יש, אבל זה לא כל כך, נכון, אולי זה עונה על השאלה כאן, אבל זה לא כל כך עונה לשאלה הכללי, כי לא כולם כתובים, כן? נכון, כאילו זה הכוונה, מה שכתוב בתורה, אוקיי? כן, ואז יש קצת קושי על זה. אוקיי. בסדר, אוקיי. כאילו, ואז הם אומרים, מה שנאמר מספרה, כן? זה יותר עונה לשאלה המקומית כאן. הוצאה היה כתוב בתורה שהם הוציאו את הדברים מהמשכן, והכנסה למדנו מספרה, אז דברים שלמדנו מספרה זה כבר תולדה. אוקיי? למרות ששוב, זה בעיה כי אצל כל המלאכות זה לא כתוב כל מלאכה ומלאכה בתורה. והדתנן הזורק דלת המלבקות למעלה מעשרה טפחים כזורק באוויר, למטה מעשרה טפחים כזורק בארץ, אוקיי? זה כמו שאמרתי, יש משנה ששם כתוב. אם זורקים דלת עמוד בכותל, אוקיי, זורקים וזה נופל על הכותל. אוקיי? אם הכותל הוא למעלה מעשרה טפחים, אז זה כבר מקום פטור. אוקיי? אז אומרים שזה כמו שהוא זרק באוויר. למטה מעשרה טפחים כזורק בארץ. כן, למדנו את המשנה הזאת, זה בתחילת שבת. והזורק בארץ, דלת עמוד חייב. אוקיי? מה אם זורקים דלת עמוד ברשות הרבים וזה נופל על הארץ, אז הוא חייב. אז רק דלת עמוד ברשות הרבים מנהלן דמחייב. עכשיו אנחנו רוצים ללמוד לגבי הזורק ארבע עמוד ברשות הרבים. עד עכשיו דיברנו על הצעה. אז עברנו להכנסה. כן? עכשיו אנחנו מדברים על הזורק. זרק ארבע עמוד ברשות הרבים מנהלן דמחייב. אמר רבי יושיע שכן, אוקיי, עכשיו הם מנסים למצוא במשכן אנשים שזרקו דברים. אוקיי? יהיה להם מאוד קשה. שכן אורגי יריעות זורקים מחתיהן זו לזו. אלו שאורגים הם זורקים את המחת. אז שואלים, הורגים מחתים, למה לא? הורגים לא משתמשים במחת, אוקיי? אז זה לא יכול להיות. אלא שכן תופרי יריעות זורקים מחתיהן זו לזו, אוקיי? אלה שתופרים יריעות. בדילמה גבי הדדי הבלייתווה, אולי כשהם זרקו לזה לזה, ישבו זה לזה,
אז אומרים לו, לא יכול להיות, כמעט הוא הדדים המחתים, הם היו עוקצים זה לזה עם המחת, אי אפשר לשבת ולתפור ממש זה ליד זה, כי יכול לגרום לבעיה. דילמה בתוך ארבע הבו הוא יתרה, אבל אולי אפשר להגיד שנכון, לא כל כך קרובים, אבל עדיין אפשר בתוך 400 שני אנשים לשבת בלי לגעת להקיץ את השני עם המחת. אלא אמר פריסטה, שכן אורגי יריעות זורקים בוכיאר ביריעה. מה עושים? כשאורגים, יש את הדבר הזה, הבוכיאר, זה שדל, שמכניסים את זה לתוך השתי והארץ. אז הם אומרים, הם היו זורקים את זה, אוקיי? ואז אומרים, צריכים להגיד לפי זה שהשטח, איפה שעומד, זה רשות הרבים, איפה שהוא הורג, שזה קצת קשה, כי מה אם לא, אולי היו במשכן, אולי המשכן היה רשות הרבים בעצם, זה נכון. ואז בין לבין יש 400, בין כל החוטים יש 400. אוקיי, טוב. למה? כי הם היו מאוד גדולים? לא, אבל אם זורקים את זה לתוך הבא, זה לא בדיוק.
זה מכונה שמרים ומוריד, ואז זה כל הזמן הופך, ואז אתה זורק בין הפתח שעושה מנביא כזה, ואתה זורק את זה לצד השני, ואז... 400
זה
שטח,
כן.
אבל אם יש
מסגרת,
זה נחשב,
מה?
המסגרת שסוגרת את כל המכשיר.
למה זה לא נחשב רשות היחיד, המכשיר עצמו? כן, אבל זה כבר משהו, כן, אולי זה מקום פטור, כאילו שגם שואלים על זה, אוקיי? אז זה בדיוק השאלה אחר כך. והלא עוגדו בידו. הרי הוא עושה את זה ביד, הוא לא זורק את זה, זה גם עדיין נשאר ביד שלו, אז זה לא זורק. אז אומרים, בניסחה בטרה, זה בנס האחרון. בדבר האחרון, אז הוא זורק, כשהוא מסיים. The last stitch. והה במקום פטור כאז לה, הרי כל השטח, כמו שנעמי אמרה, כל השטח שבין תפנות השתי, אולי זה נחשב מקום פטור. אלא שכן, אורגי יריעות, אז מסכימים עם נעמי, ואומרים, אלא שכן, אורגי יריעות, זורקים בוכיאר לשואליהם. היו משאילים את החלקים, אז הוא היה זורק את זה לשני שיושב לידו. בדום אגבי הבדדי, אבו יתפי, אולי הם היו יושבים זה לזה. מתו הדדי בחפת. לא, אז היו, היו מגיעים זה לזה, כאילו היד שלו היה מגיע לשני ולא היה נוח. בדילמה שחופי הבו משחפי, אוקיי, זה חשבתי כמו, כן, הייתי בשיעור יוגה לדוגמה, אוקיי, שמים, כן, כל אחד עושים, שמים מזרון אחד כאן ומזרון אחד שם, מזרון אחד כאן, מזרון אחד שם, אז כל אחד זה ליד זה, כן, תראו לכם גם היה תפוף, הרבה אנשים, אז זה הדרך לסדר, שהם כן היו זה ליד זה, אבל לא ממש שהיו מגיעים זה לזה ומפריעים זה לזה. כן, אז אפשר לראות את זה ככה, הם היו מפוזרים כזה. ואם כן, הם לא היו מגיעים, ואם כן, אולי הם כן היו זה. כאילו, אולי, איפה אנחנו? אולי הם כן היו בתוך 400 בעבודה, אז כשזרק לשני זה כן תוך 400, ולא, אי אפשר למור מזה שהמעביר 400 לבעיה. ותו, מי שאילה מהדדה, איך אנחנו יודעים שהיו שואלים זה, וזה דווקא לא. כי מה כתוב? והתניה, לודה אומר, איש איש ממלאכתו אשר הם עושים. ממלאכתו הוא עושה ואינו עושה ממלאכת חברו. כל אחד היה עושה את המלאכה שלהם, אז לא היו משמשים בדברים של אחרים. ותו, מעביר 400 ברשת הרבים מנהלן דמחייב. אז אם ככה, אז מניין לנו, אם לא יכולים ללמוד מההורגים האלו, מניין לנו דמחייב, אלא כל דלת עמוד ברשת הרבים גמר גמיר אלה. זה ההלכה למשה מסיני. כאילו, בהתחלה הם רצו להסביר איך אנחנו יודעים שמי שזורק ברשות הרבים 400 הוא חייב, בגלל למתקנה שאי אפשר ללמוד את זה מהמשכן, כנראה זה חייב להיות מסורת שהוא עבר עלינו, ולכן אנחנו יודעים את זה, רואים עד כמה באמת ניסו למצוא סמך במשכן לדבר הזה, וכשאין להם אפשרות, אז פשוט חייבים להגיד, למדנו את זה במסורת ואין משהו להגיד על זה יותר. אוקיי, נסיים כאן מבחינת הזמן, ומחר ננסה להתקדם. גם יש כל מיני אגדות בתחילת הדף מחר.